סטטיסטיקה מרפאת, והפעם הטעות שכולם עושים וסטטיסטיקה בייסיאנית. בפרק הקודם דיברנו על הטעות הכמעט אוניברסלית בפענוח של ערך הפי, שאנשים נוטים להגיד שערך הפי הוא הסיכוי שהתוצאות של המחקר שמולנו הן מוטעות. בפרק הזה נרחיב לגבי הטעות הזאת, נתקן אותה, ועל הדרך נציג ענף שלם של הסטטיסטיקה שנקרא סטטיסטיקה בייסיאנית. נעשה הקבלה בין סבירות למחלה כלשהי, אחרי שעושים בדיקה ומקבלים תוצאות, לבין סבירות לאמת כלשהי, אחרי שעושים מחקר ומקבלים תוצאות. ונשתמש בערך הפי כדי לדעת מה הסבירות שהיפותזת החוקר נכונה. אני אתחיל שוב מהפרק הקודם, הטעות שכמעט כולם עושים. מחקר בדק הבדל בין התערבות בשירה לבין קבוצת בקרה לגבי שונות קצב הלב בתינוקות שנולדו לפני המועד. התקבל הבדל בין הקבוצות לטובת השירה עם ערך פי של 4.5%. הטעות שהמון עושים היא להגיד שהסבירות שההבדל הזה התקבל בטעות היא 4.5%. ולכן שהסיכוי שמדובר בהתערבות שהיא לא עוזרת הוא 4.5%. התיקון של הטעות הזו קשורה בהבנה שהפי הוא הסתברות מותנית. מותנית בזה שהיפותזת האפס נכונה. אבל מכיוון שבמציאות, באמת המוחלטת, בכוכב הדמיוני, במה שרק אלוהים יודע, אין בכלל ודאות שהיפותזת האפס היא הנכונה, ומכיוון שמה שמעניין אותנו זה מה הסיכוי שאכן ההתערבות הזאת עוזרת, אנחנו נצטרך להתחשב גם באפשרות השנייה, שהיפותזת החוקר נכונה. כדי להתחשב בשתי האפשרויות האלו, בחישוב הסבירות שההנחת החוקר נכונה, שההתערבות עוזרת, נצטרך משהו שנקרא סטטיסטיקה בייסיאנית. והדוגמה הראשונה לסטטיסטיקה בייסיאנית תהיה דוגמה שקשורה למכוניות פושטיות וטייקונים. נאמר שיש לי שיטה לזהות האם מכונית שייכת לטייקון חשוב במשק. והשיטה היא להסתכל על הרכב. ואם מדובר ברכב פושט, ברכב לא יותר מדי מתוחכם וחדש ומפואר, לדוגמה, אם מדובר בטויוטה 2009, אני מסיק שלא מדובר ברכב של טייקון. ואגב, הדוגמה של טויוטה 2009 היא דוגמה שבואו נגיד קרובה לליבי, או לפחות לביתי. ועוד אגב, בהתחלה היה לי רעיון לעשות את הדוגמה הזאת על מכוניות ועבריינים, אבל אני קצת פוחד מהתביעה של חברת המכוניות הרלוונטית, אז שיניתי קצת את הנושא. אז אני מנחה שכולכם תסכימו איתי שזו דרך סבירה לשלול את האפשרות שרכב מסוים שייך לטייקון. אולי אפילו בלי להתחייב על האחוזים המדויקים, נסכים כולנו שהסיכוי שטויוטה 2009 שייכת לאיזשהו טייקון, הוא סיכון נמוך מאחוז אחד. אבל אנחנו שוכחים להתייחס למשהו אחד, לסבירות לפני הבדיקה. אם הבדיקה היא מבט על המכונית והחלטה האם המכונית הזאת היא פושטית או לא, אז מה שלפני הבדיקה הוא ההקשר, הקונטקסט. וכבר אני אגיד שקונטקסט בחיים בכלל וברפואה בפרט הוא דבר סופר חשוב. תדמיינו עכשיו קונטקסט כזה. אני נמצא במגרש החנייה הפרטי, בחנייה הפרטית של אותו טייקון, ועכשיו אני רואה לידי רכב פושט. עכשיו, האם באמת הסיכוי שהרכב שייך לאותו טייקון הוא עדיין כל כך נמוך? והתשובה היא לא. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתמך רק על הראיות, רק על הבדיקה, האם מדובר במכונית פושטית או לא. אנחנו חייבים להתייחס גם להקשר, לסבירות שלפני הבדיקה. במונחים מקצועיים, הסבירות הזו נקראת prior. ומי שנזכר בפרקים ישנים של הפודקאסט שדיברו על בדיקות הבחנתיות ואיך לפענח תוצאות שלהן, יכול להיזכר במונח שנקרא pre-test probability. הסבירות למחלה שלפני הבדיקה, עוד לפני קבלת תוצאות של בדיקה, יש סבירות מסוימת למחלה. ובעקבות התוצאות אנחנו מעדכנים את הסבירות הזו לסבירות חדשה שתיקרא post-test probability. קישור לפרק שמדבר בדיוק על זה לגבי בדיקות הבחנתיות אני אתן באתר הפרק הנוכחי. אז בדיוק כמו שבהחלטה האם מכונית שייכת לטייקון, אני צריך להתייחס גם לסבירות שלפני הבדיקה, וכמובן גם לבדיקה עצמה, כן? כמובן שהבדיקה עצמה, האם זו מכונית פושטית או לא, גם היא תשפיע על הסבירות האם המכונית שייכת לטייקון. אז אני צריך להתייחס לשני הדברים האלה. יש לי prior, יש לי את הראיות, הפריור הוא סבירות מסוימת, הראיות משנות את הסבירות הזו לסבירות חדשה, ואז אני יודע עם כלל הראיות שיש לי והסבירות שלפני הראיות, מה הסיכוי שתופעה מסוימת קיימת. למשל, שהמכונית שייכת לטייקון. בצורה מאוד דומה, יש לי pre-test probability לקיום של איזושהי מחלה, בואו נדבר על מחלת לב ישכמית. אני מעדכן את הסבירות הזו אחרי שמתבצע מבחן מאמץ ואני מקבל את התוצאות, ואז אני מקבל סבירות חדשה שהיא מושפעת משני הדברים האלה, גם מהתוצאה של מבחן המאמץ אבל גם מהסבירות שלפני כן. לצורך העניין, מבחן מאמץ חיובי באישה בריאה וספורטאית בת 25 שלא סובלת מכאבים בחזה, נותן לי סבירות מסוימת למחלת לב ישכמית שהיא סבירות נמוכה למרות שמבחן המאמץ היה חיובי, זאת אומרת לא תקין. לעומת זאת, אותן תוצאות של מבחן מאמץ, אותן תוצאות חיוביות בדיוק, אצל גבר בן 70 שהוא מעשן כבד עם כולסטרול גבוה ויתר לחץ דם לא מטופל, יביאו אותי לסבירות אחרת לגמרי למחלת לב ישכמית אחרי הבדיקה. זאת אומרת, הפוסט-טסט פרובביליטי של האישה הראשונה תהיה הרבה יותר נמוכה מהפוסט-טסט פרובביליטי של הגבר השני, למרות שהתוצאות של הבדיקה אצל שניהם היו בדיוק אותה תוצאה. במקרה של מבחן המאמץ, הפרי-טסט פרובביליטי קשורה לשכיחות של המחלה. עד כמה מחלת לב ישכמית שכיחה אישה בת 25 שהיא ספורטאית ואין לה כאבים בחזה. וכדי להגיע מה-pre-test probability, כן, מה-prior, לסבירות שבאמת לאותה אישה יש מחלת לב ישכמית, משתמשים בראיות בתוצאה של מבחן המאמץ, ובעזרת הראיות מגיעים ל-post-test probability, לסבירות שבאמת לאישה יש מחלת לב ישכמית. מהו השימוש בראיות? זאת אומרת, מה קורה שם באמצע? באמצע יש התחשבות בשתי אפשרויות. באפשרות של האישה אין מחלת לב ישכמית, ואז חייבים להשתמש בספציפיות, במידת הדיוק של התוצאות כשאין מחלה, אבל החישוב צריך להתחשב גם באפשרות של האישה יש מחלת לב ישכמית, ואז ההיבט הרלוונטי הוא הרגישות. הסבירות לבדיקה נכונה כשלאישה יש את המחלה. כשלוקחים בחשבון גם את הרגישות וגם את הספציפיות ומשקללים את שני הדברים האלה עם שתי אפשרויות שלאישה יש מחלה ושלאישה אין מחלה, החישוב הכולל נותן לנו בסופו של דבר את הסבירות שלאישה יש מחלת לב ישכמית אחרי מבחן מאמץ חיובי, לא תקין. בואו ננסה לתאר את הדבר הזה לגבי בדיקה הבחנתית בצורה חשבונית. נאמר, ואני מדגיש, אין פה ייעוץ רפואי, בבקשה אל תתייחסו לזה כייעוץ רפואי, אלא רק כהסבר על השיטה. נאמר שהיה לנו מבחן מאמץ עם רגישות 90% וספציפיות של 90%. זאת אומרת, הוא מאבחן נכון 9 מכל 10 אנשים שיש להם מחלת לב ישכמית, והוא מאבחן נכון 9 מתוך כל 10 אנשים שאין להם מחלת לב ישכמית. עכשיו אנחנו יודעים שהתוצאה של מבחן המאמץ באותה אישה הוא חיובי. אנחנו מתחילים מהסבירות מראש, הפריור, שיש לה בכלל מחלת לב ישכמית. ובאישה בריאה בת 25, שלא סובלת מכאבים בחזה, בואו נגזים ממש לרעה ונגיד שהסבירות הזו היא 1%. עכשיו נדמיין 1,000 נשים שמייצגות את אותה אישה בדיוק. זאת אומרת 1,000 נשים שלצורך העניין הן זהות לאותה אישה, ומכיוון שהסיכוי למחלת לב איסכמית הוא 1%, אז מתוך אותן 1,000 נשים מייצגות, ל-10 יש מחלת לב איסכמית. אנחנו יודעים שמתוך אותן 10 עם מחלת לב איסכמית, הבדיקה תזהה נכון 9, זאת אומרת הבדיקה תהיה חיובית ב-9 מאותן נשים. עכשיו נלך לקבוצה השנייה ולא נתעלם ממנה. אותה קבוצה של נשים שאין להם מחלת לב איסכמית, מדובר ב-990 נשים, כן, מה שנשאר מה-1,000 אחרי שהורדנו 10, ובאותם 990 בריאות הבדיקה טועה ב-10%. זאת אומרת, אצל 99 נשים תהיה בדיקה חיובית למרות שאין להם מחלת לב איסכמית. עכשיו נסתכל רק על הנשים עם בדיקה חיובית. למה נסתכל רק עליהן? כי יש לנו כבר ראיות. הראיות הן בדיקת מאמץ חיובית. זאת אומרת, מכיוון שבדיקת המאמץ אצל אותה אישה הייתה חיובית, הייתה לא תקינה, אני עכשיו מתייחס רק לאותן נשים שמייצגות בדיקת מאמץ חיובית, שאצלהן בדיקת המאמץ יצאה לא תקינה. ומדובר ב-99 פלוס 9 נשים. 99 נשים מתוך הבריאות, ו-9 נשים מתוך אלו עם מחלת לב איסכמית. עכשיו, כדי לחשב מה הסבירות למחלת לב איסכמית בנוכחות מבחן מאמץ חיובי, אני לוקח רק את כל הנשים האלה, 99 ועוד 9, סך הכל 108 נשים, ובודק בקרב אותן נשים מה הסיכוי למחלת לב איסכמית. אתם זוכרים שבקרב אותן נשים רק ל-9 יש מחלת לב איסכמית? ואז עושים חלוקה פשוטה, 9 חלקי 108, וזה יוצא בערך 8%. אם אתן לוקחות בחשבון שבדיקת מאמץ רגילה היא בעלת דיוק יותר נמוך מ-90% במקרה של מחלה ובמקרה של בריאות, אתן מתחילות להבין למה לא כל כך מומלץ לעשות בדיקות ללב באנשים בריאים. כי גם אם נקבל תשובה חיובית, סיכוי גבוה מאוד שמדובר באנשים בריאים. מה שעשינו כאן הוא סטטיסטיקה בייסיאנית. בייסיאנית לא כי זה קשור לאיזשהו בסיס, אלא כי היה בן אדם שקראו לו בייס, והוא המציא משפט מתמטי יחסית פשוט, שהיום הדגמנו אותו בצורה מאוד פשוטה על הבחנה, ובמשפט הזה, הסבירות שטענה היא נכונה, מחושבת בצורת חלוקה יחסית פשוטה, כשבמונה למעלה, נמצאת הסבירות שהטענה היא נכונה ושיש ראיות בעד הטענה, ובמכנה למטה, הסבירות שיש ראיות בעד הטענה. בדוגמה שנתנו, הסבירות שגם יש מחלת לב איסכמית וגם מבחן המאמץ חיובי, זוכרים אלה היו 9 נשים, חלקי הסבירות שמבחן המאמץ הוא חיובי, ושם מתחשבים גם במצבים שבהם האמת היא לא נכונה, אין מחלת לב איסכמית, ובכל זאת מבחן המאמץ הוא חיובי. בדוגמה שלנו היו שם 108 נשים מתוך 1,000. אני ממש לא חושב שאתן צריכות לזכור את המשפט הזה, כי קל מאוד, פשוט תכתפו bias theorem בגוגל ותקבלו את המשפט עצמו. אבל עכשיו מה שכן חשוב לי זה לנסות להשליך את זה על מחקרים, על סטטיסטיקה באופן כללי וספציפית על מחקרים ברפואה. ונחזור לתחילת הפרק, אנחנו רוצים הרי לתקן את הטעות בהבנה של ערך ה-P. אנחנו כן יודעים ש-P הוא הסתברות מותנית וזה מה הסבירות לתוצאה כזו או קיצונית יותר, אם היפותזת האפס היא הנכונה. ומה שאנחנו רוצים זה להפוך את ההתניה. אם P הוא הסבירות שנקבל תוצאה כזו במחקר, אם היפותזת האפס היא נכונה, אנחנו מעוניינים בהפוך. אם P הוא 0.05, מה הסבירות שהיפותזת ה-0 נכונה? וכשהופכים את המשפט הזה, התוצאה משתנה. לא מדובר באותם סיכויים וסבירויות כשהופכים את המשפט. למשל, אם ב-90% מהאנשים עם דלקת קרום המוח יש חום, אנחנו לא יכולים להגיד שאם יש חום, אז ב-90% מדובר בדלקת קרום המוח. לגבי מחקר רפואי, הרי מה שמעניין אותנו זה האם היפותזת האפס נכונה או היפותזת החוקר נכונה. האם השמעת שירה לתינוקות שנולדו מוקדם משפרת או לא משפרת את השונות בקצב הלב? אז כמו שעשינו בהבחנה, התייחסנו גם לאפשרות שיש מחלת לב, אבל גם לאפשרות שאין מחלת לב, גם כאן, אם נרצה לדעת מה הסיכוי שהשערת החוקרים היא באמת נכונה, נצטרך להתחשב לא רק בערך הפי, אלא גם באפשרות שהיפותזת החוקר היא נכונה. זאת אומרת, מה שאני עושה כאן זה להקביל את מצב המחלה למצב בו היפותזת החוקר נכונה, ולהקביל את מצב היעדר המחלה להיפותזת האפס, כדי להשליך מהחישובים שכללו practice probability ורגישות וספציפיות וסבירות למחלה שאחרי, למצב אחר לגמרי, שיש לי prior לגבי, למשל, יעילות של טיפול מסוים, יש לי תוצאות מובהקות במחקר מסוים, ועכשיו אני רוצה לדעת מה הסיכוי שהטיפול באמת עוזר. אז כמו שבדוגמה שהייתה קשורה להבחנה, החישוב שלי בסופו של דבר כלל רק את האנשים עם הבדיקה החיובית, את הנשים עם בדיקה חיובית, ככה עכשיו מעניין אותי רק מצבים שבהם הגעתי או שאני יכול להגיע לתוצאה מובהקת במחקר. ואני מתייחס לשתי האפשרויות התיאורטיות, גם להיפותזת האפס וגם להיפותזת החוקר. בכל אחת מהאפשרויות אני בודק מה הסבירות לקבל תוצאה מובהקת, כי זה יכול לקרות גם כשהיפותזת האפס נכונה וגם כשהיפותזת החוקר נכונה. בשני המקרים אני יכול לקבל תוצאות מובהקות במחקר. וזוכרים, אני צריך להתחשב גם בפריור. אבל בואו נתחיל מהיפותזת האפס. זה כבר אתם אמורים לדעת. אם היפותזת האפס היא הנכונה, מה הסיכוי שאני אקבל תוצאה מובהקת במחקר? המחקר על שירה לתינוקות שנולדו לפני המועד הראה הבדל בין הקבוצות בשונות קצב הלב עם ערך פי של 4.5. בואו נעגל את זה ל-5 לצורך החישובים ונבין שהסיכוי לקבל תוצאה מובהקת כשהיפותזת האפס נכונה, כשאין הבדל בין הקבוצות, הוא בערך 5%. זאת אומרת, פי הוא נותן לי ישירות את המספר שאני מחפש, את הסבירות שאם היפותזת האפס נכונה, אני בכל זאת אקבל תוצאה מובהקת. עכשיו בואו נדבר על המצב השני האפשרי, שהיפותזת החוקר היא הנכונה. כאן הסבירות לקבל תוצאה מובהקת תלויה בעוצמה. אם העוצמה היא 50%, הסיכוי לקבל תוצאה מובהקת הוא 50%. ומי שרוצה יכול לחזור לפרק על העוצמה שהיה לפני כמה פרקים כדי להיזכר. ומי שזוכר, אפשר להתקדם לחישוב. אני מזכיר, בסטטיסטיקה בייסיאנית מתייחסים גם לפריור, גם לסבירות שהיפותזת החוקר נכונה עוד לפני המחקר עצמו. כאן יש קאץ' מאוד גדול, כי צריך להבין טוב בנושא, ויש פה גם מידה רבה של סובייקטיביות או אפילו של ניחוש. אבל בואו נגיד שמי שמומחה בתחום הזה, בפיזיולוגיה ובנאונטולוגיה, חושב שהסבירות שבאמת לשירה תהיה השפעה כזו היא בערך 50%, וזה עוד לפני המחקר. אז אותם 50%, הפריור, זה הסבירות שהיפותזת החוקר נכונה. עכשיו, כמו שלקחנו קודם 1,000 נשים כדי לייצג את אותה אישה שמולנו, עכשיו ניקח 1,000 מחקרים דמיוניים שמייצגים את המחקר שמולנו. מחקר שהתוצאות שלו הן מובהקות עם ערך פי של בערך 5%. אז את אותם 1,000 מחקרים אנחנו מחלקים לשניים. 500 מייצגים מצב שבו היפותזת החוקר נכונה שיש השפעה לשירה, ו-500 מייצגים מצב שבו היפותזת החוקר לא נכונה, שהיפותזת האפס נכונה ואין השפעה לשירה. מתוך ה-500 שבהם היפותזת החוקר נכונה, מכיוון שהעוצמה היא 50%, 250 מחקרים יראו תוצאה מובהקת. תזכרו את ה-250 האלו שמייצגים מצב שבו היפותזת החוקר היא הנכונה, ועכשיו נלך לאפשרות השנייה, להיפותזת האפס. יש 500 מחקרים שמייצגים מצב שבו היפותזת האפס היא הנכונה, ומתוכם 5% בכל זאת יראו תוצאה מובהקת. 5% מ-500 הם 25 מחקרים. סך הכל קיבלתי 25 ועוד מקודם 250 מחקרים שמראים תוצאה מובהקת. זאת אומרת 275 מחקרים. עכשיו אני צריך לשאול את השאלה, מה הסיכוי שבאמת היפותזת החוקר נכונה? מה הסיכוי שבאמת השירה משפיעה על הווריאביליות של קצב הלב? אני לוקח את אותם 250 מחקרים שמייצגים מצב שהיפותזת החוקר נכונה, הם יהיו למעלה במונה, ולמטה במחנה את כל המחקרים שהראו תוצאה מובהקת. אז יוצא 250 חלקי 275, שזה 91%. אם אני רוצה לדעת מה הסיכוי שהיפותזת החוקר לא נכונה, אני עושה בדיוק להפך, אני לוקח את 25 מחקרים שהראו תוצאה מובהקת למרות שהיפותזת החוקר לא נכונה, ומחלק אותם ב-275 מחקרים שהראו תוצאה מובהקת, ואז אני מקבל 9%. והנה הגענו לדבר שרציתי להגיע אליו. במצב הספציפי הזה, כשהפריור לנכונות של היפותזת החוקר הייתה 50%, וכשגם העוצמה הייתה 50%, וכשקיבלתי ערך פי שהיה 0.05, הסבירות לטעות היא 9%. הסבירות להיפותזת חוקר נכונה היא 91%, והסבירות לזה שהיפותזת האפס היא הנכונה היא 9%, לא 5% כמו ערך הפי. עכשיו אני חייב לתת לכם דוגמה יותר קיצונית שתעזור לכם להבין למה לפעמים מחקרים בנושאים הזויים מקבלים תוצאות מובהקות, ואיך לפענח את זה. כדי לא להרגיז אף אחד, אפילו כדי לא להרגיז אנשים מתחום הרפואה המשלימה, אני אקח דוגמה לאיזושהי התערבות שדי ברור לכולם שהיא לא עוזרת. נאמר, הוספה של חלב פרה למניעת כאבי פרקים. נאמר שההסתברות לתועלת של כזו התערבות היא מאוד נמוכה, ושוב, נגזים לטובה. נאמר שההסתברות היא 1 ל-100. זאת אומרת, איזושהי היפותזה שהיא לא סבירה עוד לפני ביצוע המחקר. עכשיו, נעשה מחקר מבוקר אקראי בשיטות מצוינות, זאת אומרת בלי בייס בכלל, וזה יהיה מחקר עם עוצמה של 50%, ונגיע לאפקט מובהק מאוד דומה למחקר שלנו על השירה לתינוקות, של ערך פי של 0.044, כן, בערך 5%. כדי שיהיה לנו קל לחשב, ניקח הפעם 1,010 מחקרים. דמיוניים כמייצגים את המחקר שלנו, ומכיוון שהסבירות הפריור לנכונות של ההיפותזה היא 1 ל-100, אז 10 מחקרים מייצגים מצב שבו היפותזת החוקר נכונה, ושחלב באמת מפחית כאבי פרקים, ו-1,000 מחקרים מייצגים את האפשרות השנייה, שחלב לא משנה לכאבי פרקים. מכיוון שקיבלתי מחקר עם תוצאה חיובית, עם אפקט מובהק, אני מתייחס רק לאפשרויות שבהם נמצאה תוצאה חיובית במחקר, ומשתמש שוב בערך הפי ובעוצמה. הפעם בתוך 1,000 מחקרים שמייצגים את היפותזת האפס, 50 מחקרים יראו לי תוצאה מובהקת בגלל ערך פי של 0.05, מתוך 10 מחקרים שמייצגים את המצב בו היפותזת החוקר נכונה, 5 יראו תוצאה מובהקת כי העוצמה היא רק 50%, ואז כלל המחקרים עם תוצאה מובהקת חיובית הם 55 מחקרים, ומתוכם רק 5 מחקרים מייצגים היפותזת חוקר נכונה. זאת אומרת, במידה ויש מחקר עם תוצאה מובהקת וערך פי של בערך 0.05, הסיכוי לכך שהיפותזת החוקר נכונה הוא רק 5 מתוך 55. והמסקנה היא שכשיש נושא שהיפותזת החוקר שלו היא מאוד מאוד לא סבירה, צריך להתייחס בחשדנות רבה מאוד גם לתוצאות שהן מובהקות. הדוגמה שנתתי פה לשימוש בסטטיסטיקה בייסיאנית היא רק דוגמה, וסטטיסטיקה בייסיאנית היא דבר הרבה יותר גדול מזה. היא מתייחסת גם למצבים של התפלגויות שלמות, במקום התייחסות לכן או לא, כן, כן מובהק, לא מובהק. ולמי שזה מעניין אותו, יש וידאו מצוין ביוטיוב שמהווה הקדמה לסטטיסטיקה בייסיאנית, ואני אצרף קישור לוידאו הזה באתר הפרק. בכל מקרה, בכל המצבים של הסטטיסטיקה הבייסיאנית, יש גם התחשבות בפריור, שזה בעצם המהפכה לעומת תפיסה פשטנית, לדוגמה של ערך הפי. החיסרון בשימוש בפריור, וזו גם הביקורת העיקרית על סטטיסטיקה בייסיאנית, הוא שהרבה פעמים מדובר בדבר סובייקטיבי. זאת אומרת, ההחלטה, האם הסבירות להיפותזת חוקר נכונה לפני ביצוע המחקר היא 20%, 80% או 50%, היא החלטה שלפעמים אין מספיק מידע כדי להגיע אליה, ולפעמים יש בה מידה רבה רבה של סובייקטיביות. אז נסכם, ערך הפי הוא לא הסבירות שהחוקרים טעו במסקנות שלהם. הוא לא הסבירות שהיפותזת האפס היא הנכונה. אם נרצה לדעת מה הסבירות שהיפותזת האפס היא הנכונה, נצטרך להשתמש בסטטיסטיקה בייסיאנית, לקחת בחשבון גם את הפריור, גם את הסיכוי בכלל שהיפותזת החוקר נכונה, גם את העוצמה של המחקר וגם את ערך הפי. תודה שהקשבתם. אם הגעתם עד לפה, אני אשמח אם תיכנסו לאפליקציות הפודקאסטים ותדרגו. מאחל ומקווה לבשורות טובות.